הזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-9393.
שלום רב לכל המאזינים. בשבוע הקרוב יהיה לנו את יום ט"ו בשבט, שהוא ראש השנה לאילן. בשבוע הקרוב לכולנו, בלי יוצא מן הכלל, יש דרישה, הצורך הגדול להשתלם במילי דברכות. הגמרא אומרת, מי שרוצה להיות חסיד שידקדק בענייני הברכות. הברכות יש בהם כמה וכמה דוגמאות: ברכות השבח, ברכות המצוות, ברכות ההודעה וגם ברכות הנהנין. בכל אחת מהדוגמאות שהזכרנו יש צורך לדקדק באמירה הברורה, ברוך אתה השם. כל מילה ומילה כמונה מרגליות. כל מילה ומילה כשמוציא מהפה, לחשוב עליה, להיות בהבנה מה הוא מברך ועל מה הוא מברך. אנחנו מחנכים כבר את הילדים בגיל 2-3, שיש להם את היכולת לדבר בצורה ברורה, איך לברך. מלמדים את הילדים שלנו לברך על כל מין ומין, כשהם גדלים הם כבר יודעים, על זה מברכים כך, על זה מברכים כך. יש דקדוקים שאותם לא נוכל ללמד את הילדים, וזה מוטל עלינו המבוגרים ללמוד ולהשתלם פעם אחר פעם, הן בהלכות סעודה, הן בהלכות שבין הסוגים השונים של הפירות, על מה מברכים העץ, על מה האדמה, על מה מברכים בורא עצה בסמים, על מה מברכים בורא מיני בסמים, על מה בורא עשבה בסמים. כל דבר בדבר שיהיה לו את המיקום שלו. ועל ידי שאנחנו באופן ברור משתלמים ומבררים כל ברכה וברכה, השבח לקדוש ברוך הוא גדול. יש לנו במשנה מחלוקת מה מברכים על הירקות. רבי יהודה אומר בורא מיני דשאים. מה רצה להביע לנו רבי יהודה? שיש לנו צורך לפרט, לברר כל ברכה בצורה הרבה יותר מושלמת. לא מספיק לנו לברך ברכה כוללת שהכל נהיה בדברו, בורא מיני מזונות. צריך לברר כל פרט ופרט מה ברכתו. ועל ידי שמבררים את הברכות ומחדשים לפני בורא עולם שבח גדול יותר, כך גם אנחנו יותר ויותר מכירים טובה לבורא יתברך שמו, שמנחיל לנו את כל הטובה הגדולה הזאת. נבין מכאן כמה חשיבות גדולה יש לכל אדם, בלי יוצא מן הכלל. אין מי שיכול לומר שהוא פטור, הוא לא יכול להיות רק נגרר, הוא רואה את אחרים שעושים וגם הוא עושה, ללבן ולברר כל ההלכה כמו שצריך, ונזכה שברכותינו יתקבלו לרצון, הן לרומם שם שמיים והן לתועלתנו לקבל את השפע מידי בורא עולם. כן, בבקשה לשיחה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אם אני משתמשת רק בשתי כוסות מים חמים בשבת, ואני לא רוצה בשביל זה להדליק מיחם אחד גדול, אני יכולה לקחת טיון ולמלות אותו ממתכת, למלות אותה במים ולהניח אותו על הפלטה, ואז להכין איתו כוסה חלבי?
המים שבטיון נשארים מים. מותר לך לעשות במים האלה מה שאת רוצה. המים שאת מניחה בפינג'ן או בקומקום, הגודל לגמרי לא משנה. מה שהשימוש הרגיל שאת רגילה להשתמש בו תמיד יישאר פרווה. היציקה של המים מהקומקום אל הכוס לא הופכת את הקומקום הקטן או הגדול להיות חלבי או בשרי. היציקה לא מחברת. ניצוק חיבור נאמר בדברים אחרים, זה לא נוגע לעניין הזה. כמו שגם מותר, ואני חוזר על זה כמה פעמים, לבזוק מלח על גבי תבשיל בשרי, והקופסה, המיכל של המלח, לא הפך להיות חלבי או בשרי ברגע שבזקתי על התבשיל, גם אם יש עדים. כשבוזקים, באותה שעה שאני בוזק, כל החורים סתומים. מה שיצא, יצא. מה שלא יצא, אין בו ממש. ולכן מותר לבזוק מלח, מותר לבזוק כל מיני תבלינים, והוא עדין גם לגבי המים שהגברת שאלה. המים האלה הם פרווה, יישארו פרווה, גם אם שפכנו מהם ישירות על גבי החלב. אבל, רק רגע, זה דיברתי עכשיו על יום חול, לא דיברתי על שבת. בשבת אסור לשפוך מהכלי ראשון על גבי מים שהם מועטים, רוטב שהוא מועט. והדוגמה היא, יש לנו תה שהוא ממים. טיון זה תה מים. התה הזה שנמצא בתוך הכוס, זה כמות קטנה מאוד. זה מגיע בקושי ל-10% שבכוס. עליו אני יוצק מכלי ראשון, אני מבשל את אותה כמות קטנה. העירוי מבשל כדי קליפה. לכן, הסדר צריך להיות להפך. קודם לשים את המים, ואחר כך את התמצית של התה, שזה נקרא ככלי שני, כי זה נקרא כדבר קר, ודבר קר מותר להוסיף על כלי שני. אבל ההפך, אם שמתי קודם את התמצית, ועליו אני יוצק את המים החמים, אני נקרא מבשל. הוא עדין גם לגבי החלב. אם הגברת שמה חצי כוס חלב, מותר בדיעבד ליצוק, לשפוך מהכלי ראשון עליו, כי תתאה גבר, התחתון גובר על העליון, אבל זה לא מומלץ. לכן, תמיד נכון יותר קודם לשים את המים בתוך כלי ריק, כדי לא לבשל, ואחר כך מניחים את החלב, את הדברים האחרים.
אני רק אבדוק אם הייתי מספיק מובנת. התכוונתי, האם המים שמונחים על הפלטה ומתחממים מהפלטה הבשרית שליד זה יש חמין? האם המים האלה הם לא בשריים? זה מה שהתכוונתי.
לא, ודאי שלא. מותר לך תחילה, מותר לך תחילה לבשל על שתי נקודות אש בגז, שני סירים, אחד בשרי ואחד חלבי, ואפילו אם המתכות נושקות זו לזו, כל שיש לכל אחד מהכלים, מכסה תואם, שיש בו את הסגירה, שאין ממנו פליטה של עדים בין המתכות, שנוגע בין המתכות, מותר לך תחילה, כי מתכת לא מבליעה למתכת.
אז אם אני מניחה סיר עם מים חמים על הפלטה והמים רותחים, אני יכולה להכין מזה קפה חלבי?
כן, בהחלט.
ולגבי זה שאני מרימה מהפלטה שהופכת לכלי ראשון ומחזירה לפלטה, יש עם זה בעיה?
לכל הדעות, לכל העדות, מותר לך תחילה להרים את הקומקום מהפלטה, לשפוך לקוס ולהחזיר אותו למקומו.
בסדר. תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, מחילה מכבוד הרב, רציתי לשאול, יש לנו, אם אדם יושב בערב ט"ו בשבט, או סתם ככה כל השנה, ויש לפניו פרי בשבעת המינים, וגם יש לפניו פרי אחר, בטעות הוא בריח על פרי אחר לא משבעת המינים. האם הוא צריך לחזור על פרי משבעת המינים ואיך העץ?
לא. הברכה הראשונה שהוא ברך פתרה את כל מה שלפניו על השולחן. יש מצב, יש מצב שאדם לא ידע שיש לו פירות משבעת המינים, ואחרי שהוא כבר ברך ואכל את הפרי שאינו משבעת המינים, הביאו לפניו כעת מפירות שבעת המינים. הוא רוצה לדעת, הועיל והשתנה למעליותה, הועיל וזה שדרג את עצמו לדרגה גבוהה יותר, האם יברך או לא יברך? כאן יש מחלוקת. אם יש מישהו אחר שיכול לברך עבורו, זה הדבר הטוב ביותר שיש. אבל אם אין מישהו אחר שנמצא לידו, שלא יברך, שב ואל תעשה עדיף. ברכת שהחיינו דומה במהות שלה גם לשאלה של כבודו. אדם שיש לו פרי חדש והוא לא ידע, ברך על פרי אחר ואחר כך הביאו לו את הפרי חדש, עליו הוא מברך שהחיינו. האם בגלל ברכת שהחיינו יברך גם את ברכת הנהנין? אם יש מישהו יחד איתו שיברך את ברכת הנהנין, מה טוב, יברך עליו ויוציא אותו ידי חובה. אבל אם אין מישהו אחר, יברך את שתי הברכות, כיוון שזה כאן דרגה חשובה של פרי חדש, שעליו הוא לא כיוון, עליו הוא לא ידע, יברך על הפרי החדש. מי שמברך גם בשבעת המינים, בוודאי שעושה כהוגן. אמרנו רק יותר טוב לשמוע ממישהו אחר.
אז כולה בסופו של דבר, עוד שאלה קטנה מחילה רב.
כן.
אם אדם, למשל, אכל דג מלוח, ואכל את חתיכת לחם קטנה, אולי 10 גרם, 12 גרם, כדי להעביר את הדג מלוח, אז עד כמה שידוע לנו שהוא לא צריך לברך על הלחם, אלא לברך רק על הדג, כי זה עיקר וטפל. אבל השאלה, אם האדם הזה נגרר ל-20 גרם, 30, 40, 50 גרם לחם, פתאום הוא שם לב שהוא אכל הרבה לחם, האם הוא מברך בקטע המזון על זה?
אני אתן את הדוגמה היותר מצויה שנהוגה אצל האשכנזים. בקידוש מגישים את ההרינג על גבי מציה. ההרינג הוא העיקר, המציה התאפל. אם חתיכות ההרינג קטנות מאוד, שבאכילה של 3 מנות, 3 מציות, הוא לא מגיע לשיעור של בורא נפשות על הדג, מברך על המחיה, על העוגה, על המציה. אפילו שהוא לא ברך עליה, הוא ברך על העיקר שזה הדג, ופתר את התפל שזה המציאה. ברך ויש בשיעור של התפל כדי ברכה אחרונה, ואילו בעיקר לא היה כשיעור ברכה אחרונה, מברך על התפל ברכה אחרונה מעין 3. אבל אם בעיקר בדג היה כשיעור, כשם שאין בברכה הראשונה מהות של חיבור לתפל, כך גם אין בברכה האחרונה. יברך נפשות בלבד. והוא הדין, יעשה כבודו את ההשוואה לכל דבר אחר, כולל גם לחם. לכן, כשברך שהכל, כי הדגים היו חתיכות גדולות, ראויות, היה בהם כשיעור של יותר מ-27 גרם, שזה כזית, מברך רק בורא נפשות ולא ברכת המזון.
עכשיו עוד שאלה קטנה, ממש הרבה פשוט, השבוע דיברנו על זה, הגיע זמן ערבית, יכול לאכול סעודה אם הוא לא יתפעל ערבית?
אם יש לו זמן קבוע לתפילת ערבית, רשאי. אם אין לו זמן קבוע לתפילת ערבית, אינו רשאי. זאת אומרת, יש הרבה אנשים, יש הרבה אנשים שיש להם ברוך השם שיעור תורה קבוע, כל ערב בשעה 7, בשעה 8, ולאחר השיעור מתפללים ערבית. הוא רוצה שיהיה לו יישוב הדעת. מה עליו לעשות? כיוון שהזמן של התפילה שלו קבוע, מבקש מאחד מבני ביתו שיהיה לו שומר, הוא קורא את הפרשה הראשונה של קריאת שמע שהיא דאורייתא, ואז רשאי לאכול.
תודה רבה,
רב, תזכו
למצוות.
בבקשה, תזכו למצוות. כן, בבקשה, לשיחה הבאה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רצינו לשאול, האם עדיף להקדים ברכת הלבנה באחד מימות החול, או להמתין למוצא שבת?
הדוגמה קיימת בחודש זה, אתמול בלילה, או למוצאי שבת. אנחנו משתדלים, בפרט בחורף, יפה שעה אחת קודם. כמובן, לא לפני מלות 7 ימים. האשכנזים מברכים אחרי 3 ימים, ולכן גם הם מכריזים על המולד, כדי שיהיה ברור מתי יסתיימו 3 ימים מלאים. לספרדים אין צורך בדקדוק, אפילו שהמולד היה בשעה מסוימת, ואני מקדים שעה, שעתיים, 5, 6 שעות אפילו. אין דקדוק בשעות, יש דקדוק בימים. אתמול בלילה היה אפשר כבר לברך את ברכת הלבנה. השאלה היא מה? האם אתמול בלילה, שזה נקרא זריזין מקדימין למצוות, או כשהוא מבוסם וגם ברור עם במוצאי שבת יחד עם הציבור? ההלכה, זריזין מקדימין עדיף על ברור עם, ולכן היה אפשר אתמול בלילה לברך. אלא אם כן, אם מזג האוויר צח, צלול, ברור, ואין חשש כלשהו, בשביל יום אחד עדיף יותר במוצאי שבת. זה הנפקה מינה בין הקיץ לחורף. בחורף זה קצת מסוכן, הוא עלול להפסיד. היה לנו לפני חודש מצב כזה, מי שלא ברח מיד בהתחלה, הפסיד. אנחנו שברוך השם מאוד ערניים למצוא את הזמן המתאים, בכל ימות השבוע משתדלים לברך מוקדם ככל האפשר. אבל אם זה קיץ, יום חמישי או מוצאי שבת, עדיף מוצאי שבת. אם זה יום שלישי, רביעי, שם בוודאי זריסין מקדימי למצוות.
יישר כוח, אפשר עוד שאלה קטנה?
כן.
בקשר לברית מילה, רצינו לשלם למואל, אבל זה לא רק שהמואל לא רצה לקחת כסף, אלא אפילו הוא נתן כסף. יש עניין, בגלל שיש איזה מואל אחד בירושלים, שהוא נותן כסף לאברכים. אז רצינו לשלם לו, אבל הוא אפילו נתן כסף. האם יש עניין לתת למואל כסף?
אני לא סוחר, אבל אני כן יודע שהמוהלים בדור הקודם לא רק שלא קיבלו כסף, הם אפילו נתנו מתנה לתינוק, עד כדי כך. הבן הבכור שלי נימול על ידי הרב יעקב ססון, הוא היה המוהל הגדול והמפורסם בירושלים. הוא בא במיוחד לתל אביב כדי למול את הבן שלי. הברית הייתה בתל אביב, בבית מדרשו של הרב מאיה, והוא בא במיוחד. טרחה גדולה. הרגשתי מאוד מאוד מחויב לתת לו. הייתי אז אברך. הייתי ממש בהרגשה של מחויבות כלפיו. עשיתי כל מיני תכסיסים ותרגילים. לא רק שלא קיבל, אלא גם אפילו כעס עליי. איך אני מעלה על דעתי? זאת אומרת, היה מצב כזה. אין שום עניין של תשלום. היום נפוץ מין מסר שחייבים לשלם לשדכן. לא היה ולא נברא. זה מנהג של האשכנזים. מנהג של האשכנזים שהשדכן, אפילו מי שרק הציע, נותנים לו מתנה. אני כשלעצמי אימצתי את מנהג האשכנזים ונתתי אפילו למי שרק הציע. לא השתדל ולא עשה כלום. אבל מבחינת ההלכה אין שום עניין לשלם לשדכן. לא בחושן משפט ולא באבן העזר. שום דבר, שום דבר. זה חסד. אשרי חלקו מי שיש לו עיניים ברורות לעזור ולסייע לאחרים שיקימו בית נאמן בישראל. אז לא די שכרו בעולם הבא שהוא זכה להקים בית נאמן בישראל, גם רוצה בעולם הזה. אז מי שזו פרנסתו, מי שמראש קובע שאני משתדל, אני מרים טלפונים, אני משיג זה, משיג זה, כל ההתאמצות הזו דורשת תשלום, בבקשה. אבל סתם אדם שמכיר משפחות ובא ומנסה לזווק זיווגים, תבוא עליו ברכה, נוהג כמנהגו של הקדוש ברוך הוא, גם רוצה שכר, על פי דין לא מגיע. מנהג האשכנזים מחייב את האשכנזים. לספרדים מעולם לא היה מנהג שכזה. מי שרוצה להחמיר, שיחמיר לעצמו. אבל לתת הוראות לאחרים, לומר שזה חובה, לא היה ולא נברא. לכן כל אחד יעשה כפי מה שהוא מבין, וזה לא דין בשולחן ארוך.
יש כוח גדול הרבה.
ארוך תהיה. כן, נצא להפסקה בבקשה.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, בבקשה לשיחה.
כן, שלום הרב.
שלום וברכה.
תליתי בבקשה לשאול, אני רוצה להכין בצק לפיצה, ואני רוצה שהוא יהיה מזונות. עכשיו, אני רוצה, לא רוצה במי פירות, אני רוצה עם חלב. מה כמות שלך לשים בשביל שזה יהיה מזונות?
ראינה, החלב בימינו מעוקר. לא שאין בו חלב, לא שהוא מדולל במים, הוא מעוקר. אני צריך, בין לדעת מרן ובין לדעת הרמה, שהטעם השונה יהיה ניכר אחרי האפייה. אם בבצק שאת אופה יש טעם של חלב אחרי אפייה, אני מסלק לרגע את הנושא של הקטשופ והגבינה צהובה, אלא המאפק שלעצמו. אם יהיה בו את הטעם של החלב, או טעם של ביצים, אותם של איזה שמן בסוכר, כל מיני דברים שהם מפקיעים את המושג של לחם מהבצק, אז הבצק הזה יהיה מזונות. אין לי יכולת למדוד בכמויות, אני לא יכול בשום אופן לתת וללמד כמה צריך לשים סוכר או שמן כדי שזה יהיה מזונות, אלא ההרגשה של הגברת שיודעת איך לאפות, היא זו שתקבע את הברכה. העיקר שלאחר האפייה הטעם יהיה. אני חוזר על זה הרבה פעמים, במטוס נותנים לי את הלחמנייה בהשגחת העדה החרדית, וכתוב על זה שברכתו מזונות. אני לא מקבל. אני לוקח חתיכה, טועם בפה. אם אני מרגיש מתיקות או שמן, אז אני יודע, זה ברכתו באמת מזונות. אבל אם אני טועם טעם של לחם, הם יכולים לתרץ את כל התירוצים שבעולם. הטעם הוא הקובע, ואת זה אפשר לקבוע רק אחרי האפייה. לכן אם טעמתי בלחמנייה טעם של לחם, אני יודע שברכתה המוציא. ובכלל, העדה החרדית כתוב על הלוגו שלהם לכל מקהלות האשכנזים. הלחמנייה יש בה הרבה יותר מ-55 גרם. ולשיטת המגן אברהם, שכך פסה גם המשנה ברורה, מי שאוכל את הלחמנייה הזו ביחד עם כל מיני דברים שמלפתים בהם את הפת, מברך עליה המוציא וחייב נטילת ידיים וברכת המזון. אז למי בדיוק הם מורים לברך על הלחמנייה בורא מיני מזונות? לכן העצה שלי לכל הבדצים, נא לא לכתוב את הברכות על המוצר שהם מוציאים מתחת ידם. אני לא אומר שהם מקלקלים. יכול להיות שלאשכנזים הם מפסידים את ברכת המזון. כי בדיעבד מי שאכל לחמנייה כזו, שברכתה המוציא, וברך עליה בורא מיני מזונות ומעין שלוש, יצא ידי חובה. כי ברכת מזונות פותרת את הלחם בדיעבד, וברכת מעין שלוש פותרת את ברכת המזון בדיעבד. אבל זה דיעבד. לך תחילה.
לאשכנזים?
אמרתי לאשכנזים, ברכתה של הלחמנייה, הברכה של הלחמנייה המוציא וברכת המזון, כך פסק המשנה ברורה, כהמגן אברהם.
אוקיי.
אז גם בפיצה, גם בפיצה שהגברת שאלה, אם יאכלו למשל שלוש שיניים, בין לספרדים, בין לאשכנזים, זה כבר יותר מ-216 גרם, נוטלים ידיים, מברכים המוציא, ולבסוף ברכת המזון. אוכלים שן אחת, בשן אחת יש לכל היותר 60, 70, 80 גרם, זה המקסימום, אז הברכה תהיה מזונות, ובסוף על המחיה.
הבנתי. זה גמור, תודה רבה. ואפשר לשאול עוד שאלה?
כן.
אם עכשיו אני אופה עוגה במיקרוגל, יש דבר כזה, ואני רוצה לחמם את זה בשבת על הפלטה.
לא,
יש בזה
לא.
מיקרו בישול?
קשה לומר שיש, אבל קשה לומר שלא. כי המיקרוגל, כל המהות שלו זה לא אש, זה רק חיכוך. וההנחה על גבי הפלטה זה סוג של בישול מחדש. לכן אסור להחזיר על הפלטה מאכל יבש שבושל במיקרוגל. מיקרוגל זה לא בישול רגיל.
בסדר גמור, תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
כן, שלום הרב.
שלום.
משהו פעם כבר רציתי לשאול, לעניין קריאת שמה, רציתי משהו...
בבקשה לדבר ברור.
כן, האם חייבים לחצות את העיניים בקריאת שמה, כשאם אני רוצה לכוון כל מיני כוונות שאספתי מכל מיני סידורים, ואני מסתכל רק בזה, בשביל לערער אותם, להסתכל עליהם ולראות את שם הוויה עם הדמות ביחד, ואת כל הדברים ואת האי האחרונה, כל הדברים האלה, אם אני יכול במקום, כרי אני זוכר בשיבה קטנה, אמרו לנו למה מחסים את העיניים, למדנו איזה תוספות שמביא שרבי יהודה הנשיא היה מרמז עם העיניים שלו, או שהוא היה מחסה אותם, לא זוכר, ואז לכן אנחנו נוהגים גם כן לחסות את העיניים. השאלה היא
לא,
לחובה...
לא, לא, לא הבנת נכון, לא נכון. המטרה בכיסוי העיניים היא לכוון, שמי שלא כיוון בפסוק הראשון לא יצא ידי חובה. מהי הכוונה? יש שני שלבים בכוונה. כוונה ראשונה היא הבנת המילים בעברית. שמה ישראל, תבין ישראל.
כן, מבין, יש לי את כל הכל, כל הזה אני מבין.
סליחה, סליחה, אתה מבין, אבל תן לי להסביר לקהל הקדוש.
בסדר, בסדר, בסדר.
שמה ישראל, תבין ישראל, השם אלוקנו, שהוא השם בינתיים שאלוקנו ולא של אומות העולם, לעתיד לבוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אין עוד מלבדו. זה הפירוש הפשוט. מעבר לזה, מרן כותב בשולחן ערוך, זה לא דברים של מקובלים, שמה ישראל קבל ואבן ישראל, השם אדון הכל היה הווה ויהיה, אלוקנו תקיף ובעל היכולות ובעל הכוחות כולם, השם אדון הכל היה הווה ויהיה, אחד, א', יחיד בעולמו, ח', שליט בשבעה רקיעים ובארץ, ד', מושל בארבע רוחות. זו כל הכוונה. כדי לכוון בצורה הנכונה, כשהעיניים פקוחות, כל דבר שזז מסביבו מסיח את דעתו. כשעיניו עצומות, עצימת עיניים מונעת כל מיני שיח הדעת, והוא יכול להתרכז בכוונה. זו המטרה של סגירת העיניים. עולים על זה טרמפ ומניחים יד בצורה של שין דלת יוד. שלוש אצבעות מרכזיות זה שין, הבוהן היא כמו דלת, הזרת היא כמו יוד. מניחים את הבוהן והזרת על העיניים, ואת השלוש אצבעות על המצח מעל העיניים. זה סדר של קריאת שמה. אדם שנמצא בציבור וקורא קריאת שמה, או אפילו נמצא בזמירות, חייב לחסות את עיניו להיות כמו כולם. אפילו אם הוא רק שם את היד למעלה, ומסתכל למטה בסידור כדי להמשיך הללויה ללואל בקודשו, גם אז הכיסוי של העיניים מראה שהוא שותף לאמונה יחד עם כלל ישראל, שהשם אלוקנו השם אחד. לעצום עיניים בלבד כשהוא ביחיד, זה מספיק. אבל כשהוא נמצא בציבור, חייב לשים ידיים על העיניים, להיות כמו כל הקהל, להראות את ההזדהות שלו עם כל הקהל.
יופי, אז אני, אז אני יכול לשים בהתחלה את, את היד, כביכול שאני זה, ואחרי זה אני שם את היד על המצח, ואני מסתכל בכל הכוונות. האם אפשרי, או שזה איסור חמור?
תעשה כהבנתך. שזה... אני הסברתי את הדברים, תעשה כהבנתך.
הבנתי, הרב. שאלה שנייה, אם אין לי מי שיעזור לי להתחתן, האם אני יכול לשים מהמעשרות, לשים בצד לחתונה?
כן, בוודאי. כן, 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 בוודאי. מותר לבחורה לחסוך לצורך הנישואין, מותר לבחור לחסוך לצורך הנישואין.
לחסוך, אבל ממעשרות אני מדבר.
כן, 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 על זה דיברנו, כן.
תודה רבה.
יהי רצון שתזכה להקים בית נאמן בישראל.
אמן, אמן.
כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
כן, שלום הרב.
שלום.
עמוד נהנים מהשיעורים, מתחכמים. רציתי לשאול, האם אדם שמקיים מצוות לימוד תורה שהוא לא מבין?
יש שלושה מצבים. יש מצב שאדם לומד תנ"ך או זוהר ולא מבין, שיש לו שכר כעוסק בתורה. יש מצב של אדם שיושב בשיעור תורה, והוא באמצע נרדם, או כל מיני אונסים שהוא לא מצליח להבין את דברי השיעור, יש לו שכר כמשתתף עם הציבור. כן, מה שהגמרא אומרת, אגרה דקלה דוחקה. ירחי קלה אלה שני חודשים שבהם מתאספים כלל ישראל ללמוד תורה. חודש אדר וחודש אב. אלו ירחי קלה. בשני החודשים האלה, הרבה פעמים יש דוחק וצפיפות גדולים. על הדוחק והצפיפות מקבלים שכר גדול. אז יש לו שכר שהוא משתתף עם הציבור, ולא תיתכן מציאות שהוא יהיה בשיעור תורה ולא יקלטו אוזניו דבר אחד או שניים שהועילו לו להמשך. אז גם הוא מגיע לו שכר. יש מצב שלישי שאדם גורס גמרות, משניות, בלי להבין מה שהוא מוציא מהפה, לא רק שאין לו שכר, הוא גם נקרא ביטול תורה. לכן ליבי ליבי על כל אלה שמכריזים, דופקים על השולחן, מכריזים, יש לו יורצייט, והוא קורא משנה בעל פה בכל רם. ואני לא יודע כמה הוא מבין, אבל בוודאי ששומעי המשנה לא הבינו אף מילה. על מה הוא אומר קדיש? למי הוא אומר קדיש? מה התועלת בקדיש שכזה? לכן, משנה שהיא תורה שבעל פה. כמו גם גמרא, כמו גם הלכה. אם לא מבינים אפילו מעט את הלימוד, אין לו שכר אלא כיושב בטל. בהיותי ילד, אולי בן 10, היה יהודי יקר, דיין בישראל, הגאון הרב בנימין לוי, שיחיה ויאריך ימים, היה יושב יחד איתי בשושנים לדוד, וגרסנו בלילה אחד את כל מסכת בבא מציעה, אבל גרסה בלבד, רק גרסה. באתי והשבצתי לאבא שלי, אבא, גמרתי את כל מסכת בבא מציעה. צחק עליי, אמר לי, יושב בטל כישן דמה. זאת אומרת שאדם שלומד תורה שבעל פה בלי להבין, אין לו שכר אלא כיושב בטל.
הבנתי. אפשר לזו עוד שאלה אחת?
כן.
כתוב שהרם חייב לחבר את חמיו, חמותו. זה כמו רמה של כיבוד הורים?
לא. כזקן. כן, כזקן. זקן פירושו בן 70. כאילו הוא בן 70. גם אם חמיו בן 40, עדיין הוא נחשב כאילו הוא בן 70. מכבד אותו כשהוא עולה לתורה, עומד מפניו, בוודאי. גם אם מדובר בחמיו עם הארץ, כל שכן אם חמיו קובע איתם לתורה ומחזיק ידי תלמידי חכמים, בוודאי שחייב בכבודו.
זה כמו מורים רגילים, כאילו.
לא, כמו... עוד הפעם, אני מבדיל. לאבא ואמא יש דין של מורה. לחמיו יש דין של זקן. זה לבד, זה לבד.
הבנתי.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
הלו?
כן.
שלום, כבודה. רציתי לשאול, בקשר הברכה האחרונה של על המחיה, והעץ, והעץ, ועל הגפן. שמע הדין, שכחתי לברך, כלומר, בירכתי על המזונות, שכחתי להזכיר את העץ ואת הגפן, לגמרי שכחתי. מה הדין, האם אני צריך...
חוזר לברך, לברך, חוזר לברך את הגפן ואת העץ.
עכשיו, עוד דבר, מה הדין, אם אני דוגמה למשל, בירכתי בהתחלה על המחיה, בסוף הזכרתי שלא בירכתי, והזכרתי את בסוף הזכרתי את הגפן
וגם אסביר, את הפירות. אני אסביר את השאלה. אדם שבהתחלה אמר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם על הארץ ועל המחיה הגיע כי אתה טוב ומטיב לכל ונודה לך על הארץ ועל פרי העץ ועל פרי גפנה, ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה ועל הפירות ועל פרי גפנה. אמר בצורה כזו, יצא ידי חובה.
זאת אומרת, אף על פי שבהתחלה לא הזכרתי את העץ,
נכון,
ואת הגפן, אבל בסוף הזכרתי, זה יצאתי.
נכון. אגב, אני רוצה להזהיר, הרבה טועים בזה, וזאת טעות, וצריך להבין שזאת טעות. אף אחד לא יכול לשלוף ולומר לי שזה מנהג. מחיה לבד, כלכלה לבד. כלכלה זה לא דברים שמזינים. כלכלה זה הסוודר שלובשים, זה הבית שגרים, זה הטלפון שמשתמשים, זה כלכלה. לכן, בפתיחה, לא נורא שיומר על המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה. כי זה חלק מנוסח הברכה. אבל לקראת הסוף, כי אתה טוב ומטיב לכל, ונודה לך על הארץ ועל המחיה, ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה. כל המוסיף גורע, כי אין חותמין בשניים. החתימה צריכה להיות באחת. כמו גם שהיום בלילה בתפילת ערבית, אנחנו אומרים בהשכיבנו, ופרוס עלינו ועל ירושלים עירך סוכת שלום, ברוך אתה השם הפורס סוכת שלום. מעין החתימה, סמוך לחתימה, ולא להוסיף ופרוס עלינו ועל ירושלים ירח סוכת רחמים ושלום. מילת רחמים לא נמצאת בברכה. אם כך, גם בסמוך לברכה, סמוך לחתימה, סוכת שלום, ברוך אתה השם הפורס סוכת שלום.
עכשיו עוד שאלה,
הרב,
אפשר? בקשר למפזר חום, אני כיוונתי אותו לשעה מסוימת בערב שבת. אבל אני מתחיל להרגיש עדיין שחם, ואם מדלק המבזר, זה יהיה לי צהל מזה, כי זה גם ככה חם, והחום של המבזר עוד יותר חם. האם אני יכול כל פעם להרחיק את הזיזים, שזה יפעל יותר מאוחר, או שאני לא יכול לגוע בזיזים?
בדיעבד גדול אפשר להקל, אבל תעשה תנאי, ולו רק עכשיו אתה אומר בלבך שאתה מכוון שכל מכשירי החשמל לא יהיו עבורך מוקצה, יהיה מותר, אבל רק בדיעבד.
טוב, תודה רבה.
בבקשה. כן, נצא להפסקה, בבקשה.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, בבקשה, לשיחה.
הלו.
כן, בבקשה.
שלום הרב, רציתי לשאול האם בשבת מותר לנקות את הפילטרים של המזגן, שנסתמו עם מלא אבק.
אתה מעלה בדעתך שאני אענה לך כן? לא נראה לך שאתה מתכנן דברים מיום חול לשבת?
לא, אם קרה, אני אומר, לא בלגע
שבילה. אם קרה, אסור.
כן, ברור.
אסור. ואני אסביר שני דברים חשובים. יש דברים שגם אם מותר לעשות אותם בשבת כי זה לא מלאכה, אני לא אעשה אותם בשבת כי זה זלזול בכבודה של השבת. לשפוך מים על הרצפות, אף אחד לא יגיד שזה אסור. שפיכת מים, מה היא עושה? כעין ספונג'ה. אבל זה מלאכה של חול. יעלה על הדעת שיהיה מותר? זה תכנון לא נכון. צריך לדעת, כבודה של השבת גבוה מעל גבוה. כאן במזגן יש עוד דבר חשוב. זה חלק מהבניין. כשם שידית הדלת שנפלה, לא תעלה בדעתך שיהיה מותר להחזיר, כי הדלת היא חלק מהבניין, כך גם הרשת היא חלק מהמזגן, והמזגן קבוע בקיר, ואומר שזה חלק מהבניין. פירקת והחזרת, אפילו שיש לזה צירים ויש לזה מיקום, לא יעזור שום דבר, זה חלק מהבניין. זה בונה וסותר. ההוצאה זה סותר, ההחזרה זה בונה. לכן קשה מאוד מאוד לחשוב איך בכלל עולה על הדעת אפילו לשאול שאלה כזו. אין שום מקום להתיר, בשום אופן.
רצו להגיד שכמו בקיור, שנסתם, שלכלוכים בקיור, מותר להוציא אותם.
לכלוך בקיור זה דבר מצוי, לכלוך בקיור הוא לא חלק מהבניין, זה דבר חיצוני, אתה מסלק אותו, מפנה, זה משהו אחר לגמרי. זה לא חלק מהבניין. הרשת היא חלק מהבניין, חלק מהמזגן. היא נמצאת בתוך צירים, בתוך כל מיני מקומות שיש פין וחור, ששם אתה מכניס את הרשת, אז בוודאי זה חלק מהבניין.
בטוח.
ברוך תהיה. כן, בבקשה על השיחה הבאה.
שלום כבוד הרב, רציתי בבקשה לשאול לגבי אמירת אבי מלכנו בשבת. האם לומר
במקרה
אבינו מלכנו או לא להגיד?
זאת אומרת,
להגיד להם לא לומר.
אנחנו ממשיכים לומר אבינו מלכנו כל עוד שישראל נמצאים בצרה ומצוקה. ממשיכים לומר ואין לזה גבול. אי אפשר לומר שזה 30 יום, 60 יום. בעוונותינו הרבים, הצרות עדיין רודפות אותנו. כל יום לדאבון לב, צרה צורה שומעים. הותר לפרסום, השם ירחם, שלא נשמע בשורות איוב כאלה. הצרה היא גדולה, צריך לומר את האבינו מלכנו. לומר חדש עלינו שנה טובה, כן. כי מה שהתחילה השנה, לא היה שנה טובה. אנחנו מבקשים, כמובן הכל מאת הקדוש ברוך הוא לטובה. אבל מה עשינו, אלה שאנחנו כרגע נמצאים בימים האלה, כואב לנו. אנחנו לא נמצאים ברווחה. אדם שנמצא במצב כזה, מעורר רחמי שמיים כמה שאפשר. ומעורר רחמי שמיים, פירושו אבינו מלכנו, בציבור שיש לזה מעלה גדולה. אמירת אבינו מלכנו מלאה בימים האלה צריכה להיות ביום חול וביום שבת. אלא שמדלגים על חטא אבון ופשע. זה כל העניין. אבל לעורר רחמי שמיים, זכור כי עפר אנחנו, זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך, מנע מגפה מנחלתך, כל הבקשות האלה שיש לנו באבינו מלכנו, נועדו לעורר רחמי שמיים. זה המינימום של נשיאה בעול. להרגיש בצער אחינו, אחינו שנמצאים בצרה ובשביה, להרגיש את הצער של כלל ישראל. כל מי שהלב שלו אבן, לא אכפת לו משום דבר. לקדוש ברוך הוא יש נתינה כל כך גדולה בעולם, ברא לנו לב רך להיות מעין הנהגתו של הקדוש ברוך הוא, לצור בצרתם, להיות עם כלל ישראל, להבין את הרגש שיש בכל כאב וכאב שכזה, והקדוש ברוך הוא יפתח לנו את אוצרות השפע ויחזיר את כל השבויים לביתם. אני לא יודע מה עוד צריך לעשות, זה הרי המינימום שניתן בידינו, והקדוש ברוך הוא יקבל את תפילתנו ברצון.
חזק וברוך כבוד הרב.
תזכו למצוות. בלנדר שהשתמשו בו לאחרונה ועשו מרק עוף לילדים, עברו אולי 4 שנים, האם היום אפשר להשתמש בבלנדר בשימוש חלבי? הזמן לא מרפא את הבליעה. הזמן זה זמן והבליעה זה בליעה. אדם חכם יודע שכל בליעה אחרי 24 שעות הופכת להיות טעם פגום. טעם פגום זה דעבד. בטעם פגום אדם יכול לכל היותר להתיר את מה שנעשה בדעבד לאכול ממנו. אבל הכלי כעת נהיה טרף. כדי להכשיר אותו צריך לעשות לו הגעלה. לכן השאלה של הבלנדר הזה שיש בו בליעה, אין בלנדר בלי בליעה, כיוון שהסיבובים מחממים, אז יש כאן בליעה של הבשרי. כדי להפליט, לפלוט את מה שבלוע בדפנות של הבלנדר, צריך לעשות לו הגעלה, כמו כן במכונת בשר שרוצים להכשיר לפסח. את כל החילזון והחלק שבו נכנס הבשר עם הרשת, עם כל מה שמסביב, עושים הגעלה. כי הדוחק והלחץ מבליעים. כדי להכשיר אותו לפסח צריך הגעלה. אותו הדבר גם בין בשר לחלב, בין אם זה בלנדר, בין אם זה מכונת בשר שרצה לעשות בו איזה משהו חלבי, לפני השימוש לחלבי חייבים להכשיר. בדיעבד לא הכשרנו, טעינו, השתמשנו בו בחלבי, המאכל לא יהיה אסור אחרי 24 שעות, לא צריך 4 שנים, מספיק 24 שעות, אחרי 24 שעות זה נקרא נותן טעם לפגם, ואז המאכל לא נאסר, אבל הכלי נאסר, הכלי היה בו בשר וחלב, גם טעם פגום, עדיין זה נקרא בשר וחלב. לכן, כדי להכשיר כעת את הכלי, יש צורך להמתין עוד הפעם 24 שעות, כדי שהטעם של החלב יצא להיות פגום, ואז אני מרתיח מים, מכניס את הבלנדר, את אותו כלי של המעבד מזון של הבלנדר, אותו הכלי אני מכניס אותו למים מבעבעים, זוהי ההגעלה, וכך מכשיר את הכלי. התלבטתי אם להקשיב לשיעור ואחר כך להתפלל שחרית, או להתפלל אחרי השיעור. מה היה עדיף לעשות? כן, יהודי צדיק מקשיב לרדיו בשעה 9. כן, אם מדובר בגברת, עדיף יותר שתשמע את השיעור. אם מדובר בגבר, בבחור, בנשוי, זה לא משנה, עדיף להתפלל קודם כל. והסיבה, קריאת שמע ותפילה יש להם זמן קצוב לגברים. גבר רשאי להתפלל עד 4 שעות ביום, ובשום אופן לא יותר. אם מתפלל אחרי 4 שעות, הפסיד את ברכת ברוך שאמר, השתבח, יוצר, אהבת עולם, אמת ויציב. כל הברכות הללו זה עד זמן תפילה, שזה 4 שעות. עברו 4 שעות, הפסיד את התפילה. אדם לא יכול לברך. ומי שישן באיזה סיבה של אונס, לא שהוא עשה במזיד, מסיבה של אונס, או חולה, או שהיה באיזה אירוע עד שעה מאוחרת, כל אחד בסיבתו, זה נקרא אונס. מי שישן והתעורר היום בשעה 10, אחרי 10 זה כבר נקרא יותר מ4 שעות, אדם כזה מתפלל בצורה הכי קצרה שיש, ברכות השחר, שמע ישראל ועמידה. זה הדין לגבי 4 שעות ויותר. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, מי שמתפלל 10:30 בכוונה, שזה כמעט אפשר לומר באופן ברור, כל ברכותיו ברכות לבטלה. כי מי שדחה את התפילה של שחרית אחרי 4 שעות בכוונה, זה נקרא מזיד, ולא משנה מה הסיבות שלו, יהיו אשר יהיו, חשובות ככל שיהיו, אחרי 4 שעות, ברכותיו ברכות לבטלה. מה עליו לעשות? להתפלל מנחה 2. עד כדי כך. לכן, התפילה היא דבר נחוץ מאוד מאוד לגברים להיות בזמן המסוגל ולא יותר. לגבי הנשים שאין להן זמן לתפילה, אישה לא מוגבלת בזמן של התפילה, אישה יכולה להתפלל מתי שהיא רוצה. אם היא מתפללת עד חצות היום, זו תפילת שחרית. מחצות היום עד השקיעה, זה מנחה. מהשקיעה כל הלילה, זו תפילת ערבית. לכן, לגברת שיש לה שאלה האם להקשיב לשיעור או להתפלל, שתקשיב לשיעור, ולאחר השיעור שתתפלל, כי עדיין זה נקרא תפילה בזמנה. האם מותר לאישה לחבק ולנשק את אחיה במפגשים משפחתיים? הרמב״ם קורא לזה מכוער. זה לא משנה אם זה אבא לבת שלו או אחים ביניהם. אין שום אפשרות, לא נוגע לנשואה או רווקה, אין שום אפשרות לחבק ולנשק את הילדים והילדות הגדולים. כך קורא לזה הרמב״ם. וזה נקרא מכוער. מי רוצה להיות מכוער? לדאבון לב, אנחנו מעתיקים כל מיני התנהגויות של הגויים, אני לא אומר חילונים, החילונים הם תינוקות שנשבו, הם לא יודעים, אבל של הגויים, זה הצרפתים שמעמידים נשיקה בעלי חיים, או כל מיני התנהגויות מאוד מאוד מוזרות אשר לא שערו מבותיכם. איפה הצניעות של אמותינו הצדקניות? איפה הצניעות שבינינו לבין עצמנו? לכן, בוודאי שזה לא הנהגה נכונה. בבר מצווה בבית הכנסת, האם מותר להביא מנגנים שינגנו במהלך התפילה? בבקשה, להיות כמו הרפורמי. מי רוצה להיות רפורמי? אין שום מושג של ניגונים באמצע התפילה. יש אולי בהלל, וגם זה בקושי אפשר להקל. אבל ביתר החלקים של התפילה, אם זה בקדושה או בקדיש, בשום אופן. זה מנהג של הרפורמי, מנהג של גויים, ועלינו למחות בתוקף שלא לעשות דברים כאלה. עצי פרי שהעירייה שתלה ברחובות, האם מותר לקטוף מהם? כן. אם הוא לוקח אחד או שניים, אין צורך במעשר. אם הוא לוקח כמות גדולה, צריך לברר אם העירייה מרשה. למשל, בעצי הזית, בכל העיריות, עד רבה הם שמחים, כי הזיתים שנופלים לקרקע מלכלכים. אז הוא מנע את הלכלוך. מותר לקחת וזה הפקר, ולא צריך להוציא מעשר. אבל אם מדובר על פירות כמו קלמנטינות, תפוזים או דברים דומים, אם הפירות נמצאים על העץ והם הפקר, באחד, שניים אפשר, אבל בכמות גדולה צריך לבקש רשות מהעירייה. כך לימדנו גם, מי שזוכר, בסוכות, שאין לקצוץ את הענפים של הדקל, אלא ברשות העירייה, אחרת זה נקרא גזל. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה, התודה והברכה לכם המאזינים, לנתי שולמן שעשה את כל העבודה, וליוסף חיים שעזר על ידו, ימלא הקדוש ברוך הוא משאלות ליבכם לטובה, תזכו לחופה בקרוב, ומכאן שלוחה ברכת מזל טוב נאמנה, חביבה, לאהובנו היקר ישי נוימן, שיזכה לגדל את בנו לתורה, לחופה, למצוות ולמעשים טובים, אמן. שבת שלום.